ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
המהר"ל רוצה להסביר למה לא כתוב בתורה עולם הבא. המהר"ל מתעמק עוד יותר בנושא הזה שהעולם הבא לא מופיע בתורה. נוכל לומר דרך אחר אמיתי גם כן, דרכה של תורה לבאר המסובב בעצם, שזה מדרך החוכמה ולא מסובב במקרה. הנושא הזה הוא נושא על בכתבי המהר"ל, כל הספרים שלו הוא פותח עם היסוד הזה, גם בתפארת ישראל, גם בנצח ישראל וגם כאן בגבורות השם. זה אולי אחד הדברים הכי מהותיים במשנתו, ולכן הוא כותב כאן, פה הוא בעצם פורס את משנתו. אז זאת ההבחנה החשובה בין עצם לבין מקרה. ההבחנה הזאת העסיקה את כל הפילוסופים, ועדיין מעסיקה. השאלה, שאלת על בפילוסופיה, להבחין בין סיבה עצמית לסיבה מקרית. כל המחקר המדעי מחפש את הסיבות. זה בזה עוסקים מדענים. מדענים רואים תופעה ביולוגית, תופעה פסיכולוגית, כל תופעה אחרת, מחפשים את הסיבה. למה זה קרה? אם תדע את הסיבה, תוכל לנסות להתמודד, תוכל לנסות לצפות תהליכים וכו' וכו'. השאלה, איך אתה יודע שהגעת לסיבה האמיתית? כי יש סיבות שהן סיבות, אבל לא סיבות האמיתיות. למשל, יש אירוע היסטורי למשל. אתה שואל, מה הסיבה, מה גרם לאירוע ההיסטורי הזה? והיסטוריון יכול לתת לך כמה סיבות שגרמו לאירוע הזה. ומה הסיבה האמיתית? כולם אמיתיות, הוא לא משקר. אבל יש סיבה מקרית ויש סיבה עצמית. סיבה מקרית זה סיבה שגם בלעדיה זה היה מתרחש. זאת אומרת, היא שותפה, אבל היא לא מהותית. סיבה עצמית זה סיבה מהותית, זה סיבה שבלעדיה לא היה פה כלום, זה המהות. זו עבודה מאוד מאוד קשה, בזה עוסקים כל המדענים כל הזמן, לבדוק איזה סיבה היא סיבה מקרית ואיזה סיבה היא מהותית. זו עבודה קשה. למשל במעבדות הם רואים נגיד תופעה כימית מסוימת, ואתה רוצה לדעת מה גורם לתופעה הכימית הזאת, אז מה עושים? כל פעם מוציאים מרכיב אחר מהחומר, רוצים לראות האם כשאני מוציא את זה עדיין התופעה קיימת, מוציא את זה האם התופעה קיימת, הדרך השלילה, ואז רואים שאם אני מוציא את זה פתאום התופעה איננה, כנראה שפה במרכיב הזה נמצא המהות. וככה בכל דבר, זו עבודה קשה, עבודה מאוד מאוד של עמל, לחפש את הסיבה העצמית. והרמח"ל טוען שזו מטרתה של החוכמה. המהר"ל טוען זו מטרתה של החוכמה. החוכמה, דרכה של תורה, היא לא להצביע על הסיבות המקריות, שהן נכונות, אבל לא המהות. כן, כותב רבנו סעדיה גאון בספרו אמונות ודעות, שלפעמים, כך הוא כותב בשער החמישי, לפעמים הרביעי, שער הרביעי, שלפעמים הקדוש ברוך הוא בתנך הוא כותב שהוא למשל אמר לכורש להגיד לעם ישראל להיגאל. יבוא היסטוריון ויגיד, אני אסביר לך מה קרה. כורש היה לו נסיבות פוליטיות, אירועים, כל מיני דברים, וזה גרם לו כל הנסיבות שהוא לעשות מה שהוא עשה. אומר עסק, נכון, באמת היו שם הרבה נסיבות, אבל התנ"ך שם את האצבע על השורש, מי גרם לכל הנסיבות האלו שגרמו לכורש לעשות מה שאמר? ריבונו של עולם. את התנ"ך הוא ישר נוגע במהות. וזה נכון מה שהסתרנו נמורים. זה באמת כל הסיבות האלה נכונות. אבל הן סיבות מקריות. אם לא היה אותם, היה דברים אחרים. סיבה בעצם זה סיבה שאין לה תחליף. סיבה מהותית. והתורה עוסקת במהות. התורה, זה שהיא מביאה לחיי העולם הבא, זה לא סיבה בעצם. אם היה כתוב בחמישה חומשי תורה, אם תקיים את המצוות, תזכה לעולם הבא, הייתה פה טעות במושג עולם הבא. כאילו, עולם הבא, המהות שלו תלויה בקיום המצוות. וזה לא נכון. המהות של העולם הבא לא תלויה בקיום המצוות. עולם הבא הוא נברא, הוא בריאה בפני עצמה. בין אם תקיים מצוות או לא תקיים מצוות, יש עולם הבא. עולם הבא הוא לא תלוי במצוות שלך. זה נכון שעל ידי מצוות אתה תגיע לעולם הבא, אבל עולם הבא הוא לא תלוי במצוות, הוא נברא. ביה השם צור עולמים, הקדוש ברוך הוא ברא שני עולמים. עולם הזה בה' ועולם הבא ביוד. אז לכן זה לא נכון לומר שבשמירת התורה ומצוותיה אתה זוכה לעולם הבא. אלא מה יותר נכון לומר? שבזכות התורה אתה זוכה לאורך ימים. זה כן נשפט נכון. זה לא עולם הבא, זה אתה זוכה לאריכות ימים מבחינה סובייקטיבית אישית. שוב, אנחנו מגיעים להבחנה מאוד חשובה מכיוון אחר. התורה לא עוסקת בהגדרה האובייקטיבית של העולם הבא, כי באמת זה לא התפקיד שלה. התפקיד שלה להגיד לאדם איך אתה באופן סובייקטיבי מגיע אל הייעוד שלך, כלומר אריכות ימים. אבל באמת זה לא העולם הבא. העולם הבא הוא לא תולד במצוות שתקיים.
למה פה זה לא סובייקטיבי? האדם,
האדם,
זה
מצוות
שלו, יגיע לעולם הבא שלו.
אבל עולם הבא הוא קיים גם בלעדי האדם הזה.
העולם הזה קיים.
נכון, בדיוק ככה. העולם הזה לא תלוי במצוות שנקיים. גם העולם הזה וגם הבא. מישהו, העולם הזה תלוי במצוות? לפני שהיה בן אדם, לפני שהמצוות היה פה העולם הזה.
כן. אבל ההגעה אל העולם הבא היא סיבה בעצם, קיום התורה.
לא, ההגעה, אבל לא העולם הבא. מה שאומר, ההגעה שלך ולא העולם הבא. לכן התורה לא תדבר על העולם הבא, היא תדבר על אריכות הימים שלך.
זה תדבר על ההגעה שלי לעולם הבא.
זה אריכות ימים, זה נקרא לכם. לכן, וערכת, מה זה ערכת ימים? הכוונה, אתה הולך להמשיך. יש לך הדרך שלך לא תיפסק. מה זה ערכת ימים? ההליכה לא נעצרת. אתה הולך בדרך הנכונה, תמשיך כך, אתה תגיע. אבל לא כתוב למה, כי אז בטעות אתה תחשוב שהמצוות שלך יוצרות את העולם הבא. זה לא נכון. למה תחיו, כשיהיה לו חיים תביא עולם הבא, עולם הבא הוא נמצא. אם לא ישמור את התורה לא איכות ימים, אז אתה לא תגיע לעולם הבא, אבל עולם הבא נמצא. זאת אומרת שהתורה היא לא סיבה בעצם לעולם הבא. התורה היא סיבה למה? לך, לאריכות ימים שלך. שוב, התורה מדברת על האדם. דיברנו על זה פעם קודמת, ועכשיו מכיוון אחר. אמר הרב חוגי על זה, פעם בהסבר אחר, מספרות אחרות, אבל היסוד אותו יסוד. התורה נותנת לאדם חיים, אבל התורה היא לא סיבה לעולם הזה. התורה היא הסיבה לעולם הזה, לא נכון. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, כשהתורה נותנת חיים, אז בזכות זה אתה זוכה לעולם הזה. כך התורה היא סיבה לאריכות ימים ולא לעולם הבא. ולכן בתורה נזכר רק המסובר בעצם, אלא התורה שהיא בעצם. אומנם פירוש זה מוכרח לומר, כאשר התבהר מעניין הנבואה, הנה חזרנו חזרה לנושא שפתח המהר"ל את הקדמה פעם קודמת. כמו שחוש העין המקבל הראות מקבל מוחשיו על ידי דבקות החוש במוחש, כך נבואה על ידי דבקות כוח הנבואה המושג מתנבא. ואי אפשר שיהיה דבקות בדבר נבדל מן העולם, ואי אפשר יהיה דבקות בעולם הבא בעצמו, כי אם בעולם הזה, כן, אנחנו לעולם, כל עולם הנבואה זה העולם האנושי. כלומר, אנחנו לא עוסקים בלחקור את החוכמה, את המציאות אנחנו עוסקים באדם. מה קורה לאדם? כן, האדם הוא, יש לו חושים ויש לו נפש ויש לו אישיות. מה קורה לו? איך הוא צמח? איך הוא גדל? וזה התורה עוסקת. לא לספר מה יש, אלא מה קורה לך. היא באה לספר לאדם, זה נבואה. נביא, מה זה נביא? זה אדם שמתנבא. נביא זה לא מחשב עם רדאר, עם לא יודע מה, שקלט מידע. זה אדם עם נפש, עם רגשות, עם אישיות, כן, כתוצאה מהעובדה שהוא בנה את האישיות שלו, אז הוא חי עכשיו משהו. זה חיים שלו. אבל זה הספר עוסקת. ומה קורה לחיים האנושיים? ולכן אנחנו לא עוסקים בעולם הבא. שוב, כי אנחנו לא עוסקים במה יש. אתה תגדל, תאריך ימים, תפתח את האישיות שלך, תחיה, תחיה, ואתה תגיע. בעולם הזה אנחנו עוסקים בבניין, היום לעשותה. לכן התורה מדברת על העולם הזה. כי העולם הזה זה בניין האישיות. עכשיו בונים את האדם. ובזה התורה מתעסקת. וזה הנבואה מתעסקת, בנביא, באדם, בגברה. כאשר יעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא, יהיה לו קיום. יש לו בעולם הזה. ואף שהשכל משיג דברים נעלמים, השכל באופן מופשט יכול לעסוק בכל מיני דברים מופשטים, תיאורטיים, זה הכוח התיאורטי של האדם. נכון שבתיאוריה אני יכול לכתוב את כל מיני דברים תיאורטיים, כמו שהיו פילוסופים שבאופן תיאורטי הגדירו, כתבו כל מיני דברים. מכל מקום, דבר שהוא נבדל מן האדם לגברי, ראוי שלא יהיה השגתו. זה לא נכון לעסוק בו. כי דבר שהוא נבדל מן האדם, אין ראוי שיהיה לו השגה. למה? שכל השגה חיבור וצירוף למושג. אנחנו צריכים לדעת שהנושא שלנו הוא לא ההשגה בשביל איזה תחרות, בשביל איזה סקרנות. הנושא הוא החיבור, הקשר אליי. הקשר לנושא, הזיקה, זאת הסוגיה. מה קורה? מה הקשר? אם אין קשר, אז מה אתה מתעסק? מה שאין לך קשר אליו, זה שמה אתה מתעסק בו? יכול להיות שאפילו זה מזיק לך. כי אתה עוסק בדבר שהוא בכלל לא מתאים לך. הוא לא שייך אליך. הוא יכול להיות שהוא אפילו סותר את האישיות שלך. הוא לא... אתה לוקח לך דברים תיאורטיים, יכול להיות שזה לא טוב לך. נבדל מן העולם האחר. כן? ולכן אנחנו, כן, סליחה, היציאה שלנו לפה למציאות הוא נבדל מן העולם האחר. או מן העולם אחר עם הצעון המפועל, סליחה. הנבדל הוא לא שייך אלינו. שאין לו דבר כאשר הוא בעת ההוויה מדמה לאחר עם הצעון. ולכן ההשגה בדבר זה שהוא ימצא העולם ואיך יצא לפועל, נבדה לגמרי נדע. דוגמה נוספת, הבריאה. מה זה שהעולם נברא? בתיאוריה אני יכול לכתוב שלא היה כלום והעולם נברא, ואיך נברא, אני יכול לכתוב תיאוריה שלמה, אבל באמת אין לי השגה בזה. כי אני שייך לעולם שכבר נמצא. אז כל ההשגות שלי הם תמיד של משהו שנמצא. אני אף פעם לא, אף פעם מאיתנו, אף פעם לא חווה ולא יכול לחוות שלא היה ופתאום יש. אין דבר כזה. אנחנו לא, לא ראינו אף פעם ולא נראה אף פעם מציאות של יש מאין. אין דבר כזה אין אצלנו. אז בתיאוריה האדם יכול לכתוב על זה ולחשוב על זה, אבל שמה לך תסוק עם זה? זה זר לחיים שלך. החיים שלנו לא שם. ולכן אסור לעשות בזה. מה זה אסור? זה לא טוב לך, זה לא מתאים לאישיות שלך, זה לא מתאים לנפש שלך, זה לא יקדם אותך בחיים. אתה עוסק בדבר שלא רלוונטי, אז זה בסוף מבלבל, מתאה, זה נבדל ממך. לכן עוזר המהר"ל עכשיו לתחילת הפרק אומר רבי לוי שפרשת בראשית, פרשת הבריאה עד ויחולו, כבוד אלוקים אסתר דבר. צריך להסתיר. למה להסתיר? למה להסתיר? מי בראשית עד ויחולו? כי זה לא שייך אליך. שלא מתאים לאישיות שלך. אתה כבר אחרי שיש עולם, אז זה הנושא שלך, תתעסק בחיים שלך. כשאתה הולך למשהו שלפני ואיך נוצר העולם, אתה בורח לתיאוריות וזונח את הנושא העיקרי. אני פה, מה אני חי, מה קורה לי, איך אני צומח, איך אני גודל. אתה עובר לעין, זה לא הנושא שלנו. אנחנו צריכים לעסוק באדם. ולכן למרות שהתורה כתבה שם משהו, אל תחקור, לא חוקרים, כמו שאומרת המשנה במסכת חגיגה, אין דורשים.
כן, על העולם הבא התורה לא כתבה מעשה בראשית. התורה
נכון, אז למה היא כתבה את מעשה בראשית? אז מה אומר הרמב"ן ורש"י? רק בשביל כוח מעשה וגיל לעמוד. נכון, לא צריך, אומר הרמב"ן, לא צריך, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. כן,
זה לא שהכוונה, אבל שאם יש לאדם איזושהי השגה במשהו, זה אומר שיש לו זיקה לזה.
אז שיעסוק במה שיש לו זיקה, אבל לא בדבר עצמו. הוא לא עוסק בבריאה עצמה, יש מעין, הוא מנסה לעסוק, מה זה אומר לי? טוב.
אבל לכאורה, עצם זה שאני מתעסק, זה כאילו אני מתעסק בשורשים, שמהם...
אבל זה לא השורשים.
מהם יש נפקמינה, מהם
זה ברור. אבל זה אין נפקמינה. כי...
לא, אני אומר, אני שואל כאילו, אם יש לי השגה במשהו, אז כבר יש לי זיקה אליו. מה שאין לי בו השגה, אני...
נכון, זה מה שאומר, ואין לנו השגה. זאת אומרת, זה רק תיאוריה, זה לא השגה, זה בדיוק מה שמחלק. יש תיאוריה, וזה לא נקרא השגה.
אבל נגיד, מה נעשה בראשית אם כתוב לי, אז יש לי השגה, כי
יש
אני
לך.
יכול להבין מה כתוב
לא, שם. אתה לא יכול להבין מה זה שלא היה ופתאום יש. אתה יכול להגיד את זה במילים, השכל שלך יכול כאילו להגיד כן או לא, אבל אין לנו אחיזה בזה. למה? כי החיים שלנו אין דבר כזה עין. אף פעם לא נפגשנו עם עין, ולא נפגש גם עם עין. אז זה מחוץ לחיים שלנו מושג עין, אין.
אבל חוץ מהנקודה הזאת,
אז הנקודה חשובה.
כן, לא, אבל חוץ מהנקודה הזאת בריאת העולם,
אז זה בריאת העולם, בריאת העולם זה יש מעין, זה בריאת העולם.
שאר הדברים
שיש, שאר הדברים, יפה, אבל הנושא הזה, כמו שאמרו לך, הנושא הזה, כן.
אבל בלידה לכאורה יש,
לא, יש המון, יש לפניכם.
לא, מבחינת זה שיש
יש מלא, יש בפנים, יש זרע של האבא, יש חומרים, יש כל מיני דברים. גם יש משהו, הנשמה חלה על גבי היש. הנשמה היא חלה בגלל שיש פה איזה יש, אז הנשמה מתפתחת, אבל יש, יש, תמיד יש משהו. אנחנו לא יודעים מה זה עין, אין דבר כזה. זאת אומרת שלא צריך להתעסק עם זה, עם עין. אין דורשים בעריות לשלושה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לברר מה הנבואה, מה מטרת לימוד האמונה. מה זה לימוד אמונה? לימוד אמונה זה לא לחקור תאוות מחקר פילוסופית, להכיר כל מיני דברים. לימוד אמונה זה ללמוד על החיים שלנו, מי אנו, מי חיינו, איך צומחים, איך גדלים, על האדם. ולכן אין דורשים בעריות לשלושה, ולא מעשה בראשית לשניים, ולא ממרכבה ליחיד. פירוש, מה זה שלושת הדברים? הראשון, השם יתברך מציאותו מובדל מהנמצאים, אין לו השתתפות. זה דבר ראשון שהוא נבדל מאיתנו. אתה לא שום, לא יודעים מה זה, אף אחד מאיתנו לא יודע מה זה, ולכן אין לנו השגה. דבר שני, הבריאה, הוא יתברך המציא שם, גם זה אנחנו לא מבינים, מה זה לברוא יש מאין, לא יודעים כלום. השלישי, שהם מסודרים ביתו בסדר שלהם, ממציא אותם, מוצאתם לפועל דבר בפני עצמו, וסידר אותם כמו שהם עליו עניין בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא גם המציא יש מאין, וגם סידר אותם. מה זה סידר אותם? מסביר, הבנאי בונה בית, מתחילה מסדר אותו בשכלו, אחר כך מוציא אותו לפועל. הסדר, הכוונה, מה הקדוש ברוך הוא, מה הייתה המחשבה שלו לפני שהוא ברא את העולם, מה הוא חשב? אנחנו אף פעם לא יכולים להבין את זה, כי כל המחשבות שלנו הם אחרי שיש עולם. אחרי שיש עולם אנחנו יכולים לעשות להבין, אבל איך יש מחשבה לפני עולם? אין לנו יכולת להבין מה זה מחשבה קודם שיש. אנחנו יכולים מה זה מחשבה בפני עצמה. אז אנחנו לא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה יש מאין, ומה זה לחשוב לפני שיש יש. לא יודעים. כן. ולכן אומר את הפסוק בתהילים, אל אלוקים השם דיבר ויקרא ארץ. שלושה שמות של הקדוש ברוך הוא, אל אלוקים השם, שלושה שמות של הקדוש ברוך הוא. כנגד שלוש בחינות, יש את השם המיוחד י' כבר כן, שזה שם העצם, שזה מתאר את הנבדלות מכל הנמצאים. השם מצד עצמו, מה זה לא יודעים, מסתר, לא אומרים את זה בפה. ויש שם אלוקים, שם אלוקים זה השם שאיתו השם בורא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפועל. שם אל, אל עליון, אנחנו אומרים, מה זה אל עליון? סדר הנמצאים כולם, בריאתם בדין זה אלוקים, וסדר כל ענייניהם. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא חשב בכלל, מה הוא רוצה, למה הוא ברא את העולם? אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת למה, למה הוא ברא את העולם, לא איך הוא ברא, למה. בטוח הייתה לו כוונה טובה, כן, זה בטוח איזה חסד. אל עליון גומל חסדים טובים, אל זה חסד, אל, כן, השם השם, אל רחום וחנון. אבל למה? בסוף בסוף אף אחד מאיתנו לא יכול להבין.
סדר זה למה?
כן. לכן זה שאלות שהפילוסופיה לא, שלנו לא עוסקת בהן. זה לא, הנבואה לא עוסקת בזה, ועולם האמונה לא בא לעסוק בזה. זה לא מטרת לימוד אמונה. לימוד אמונה לא בא לפתור שאלות מחקר מרתקות. לא. לימוד אמונה בא להצמיח את החיים האנושיים. וזה לא מצמיח את החיים. כי זה, אין לנו זיקה לזה. זה לא קשור אלינו. אין דורשים. זה טוב ללמוד אמונה, וצריך לדעת גם מה ללמוד. למשל, מרכבה. מרכבה זה שהוא יתברך רוכב, נבדל, מעל. מרכבה. זה נבדל מהנמצאים, מנהיג אותה. בגלל שהוא נבדל רחוק, רחוק, רחוק. לכן הוא מנהיג אותה. כמו הנשמה, שהיא נבדלת מגוף האדם, ומנהיגה אותו. זאת השגה שמורה שהוא יתברך נבדל מזולתו. מי זה הקדוש ברוך הוא? ומה הוא שונה מאיתנו? מי הוא? אנחנו לא עסקים. אומר הרמב״ם, מורה נבוכים, כל ההתקדמות שלנו בדעת אלוקים היא רק שלילה. רק להגיד שהוא לא. אנחנו לא אף פעם לא עוסקים בשאלה בנושא מה הוא כן. לא עוסקים אף פעם. אומר הרמב״ם, תתקדם ככה. תגיד, הוא לא. הוא לא בן אדם. הוא לא גוף. הוא לא, הוא לא, הוא לא. מה הוא כן? אז לא. אל תתעסק. אם אתה תתעסק בזה, אתה... אומר הרמב״ם, עובד עבודה זרה בשכל, ככה עובד. זה עבודה זרה בשכל. כי אתה, באיזשהו מקום, כשאתה חושב עליו, אתה מלביש עליו את המחשבות שלך. תמיד. אז זה רק מזיק. כי אתה מגדיר את אלוקים. נו, אז מה יצא טוב בזה? בזה שאתה הגדרת מי זה אלוקים. אז מה התקדם? זה עבודה זרה. אז אתה מגדיר את אלוקים, אז עכשיו הוא... אמור להיות משהו לפי מה שמתאים לך. אז אלוקים הוא בסוף סובל מחולשות גם, הוא כבר דמותו כדמות אדם. ההפך, אנחנו לא עסוקים בו בכלל. אנחנו, אומר רמב״ם, שוללים. חוזר על זה הרבה, אנחנו רק שוללים. מה לא? לכן אין דורשים במרכבה ביחיד. גם לא עוסקים במעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? איך הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות? איך יצא? איך זה יצא? איך? באיזה עניין יצאו לפועל? איך זה עובר יש מאין? איך זה קורה? לא עוסקים בזה. מסתירים, מסתר דבר, לא עוסקים בזה. אחרי ויחולו, אנחנו לא מדברים על היש מאין. אנחנו מדברים על מה שיש פה. איך נמצאו התולדות, מה קורה כאן בעולם. טוב מאוד, תדבר על מה שקורה כאן בעולם. אבל היציאה לפועל, אנחנו לא עוסקים בזה. מה שאחרי יציאה לפועל מותר לדרוש, זה מותר לדרוש. לכן אפשר לדייק. בעניין זה מותר לו שהחומה מגיעה לזולתו, מותר לדרוש ליחיד. כלומר, מרכבה לא ליחיד. מעשה בראשית לא לשניים, אבל ליחיד כן. מה זה ליחיד כן? אני לא עוסק בעצם הבריאה, אלא במה אני עוסק? מה בעקבות הבריאה? זה דבר ש... אפשר, כן? מה המסר של הבריאה כלפיי? טוב, אז אני יכול לנסות להגיד לבן אדם מה המסר שהבריאה מוסרת לך. עריות, מותר לדרוש בשניים. מה זה עריות? סוד עריות. סוד עריות, סדר המציאות בחיבורם זה עם זה. כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רצה שיברי העולם, נכון? טוב, אז אם הוא רצה שיברי העולם, פתאום אומר לי, לא. מה לא? זה לא טוב. למה? הרי אמרת שהמטרה שיהיה פה הרבה חיים, לא? בראת את העולם, שיהיה פה פרור, ובור, מילוא את הארץ, אני רוצה להוליד ילדים. לא, אם זה לא מוליד. למה? כי זה מנוגד לכל התוכנית. מה מנוגד לתוכנית? זה תוכנית מצוינת. אני מוליד עוד ילדים. זה מנגול לתוכנית. זאת אומרת, אני נתקע, כי אני תמיד חושב שהתוכנית האלוקית זה שיהיה פה הרבה ילדים. פתאום אני מבין שלא הבנתי כלום. שהתוכנית האלוקית זה לא שיהיה פה הרבה ילדים, אלא שהילדים ייצאו בצורה מסוימת. ואני לא יודע מה זה, למה זה ככה. זאת אומרת, יש איזה סוד פה. למה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה פה הרבה חיים? יש לו איזה, הוא לא סתם רוצה שיהיה פה חיים, יש לו איזה משהו מסוים. למה זה לא טוב? אדם רוצה להתחתן עם אחותו ולא עוד הרבה ילדים, מה הבעיה? מצוין, זה נחמד מאוד. לא, למה לא? כן,
לא נאמר פה לא דורשים גרעים,
אלא
דורשים
גרעים. זאת אומרת שיש פה סוד. אז לכן אני לא יכול לעסוק עד הסוף בלמה, ואני יכול לעסוק קצת במשמעויות שאני יכול להוציא מזה. יש דברים שאין לי שום דבר שאני יכול לעסוק בו, ופה אני יכול לעסוק קצת משמעויות. מה אני יכול ללמוד מזה?
מה זה בשלושה?
אז הוא מסביר, כיוון שיש פה בכל זאת איזשהו תובנות עמוקות שמנסות קצת להתחקות אחרי רצונות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הוא אומר, סדר היא אפשרת בין שני דברים. בדבר אחד נמצא אחד, אין סדר. שלהבין סדר אני צריך לראות שניים, ואז אני יכול לראות מה כן, מה לא, מה השיטה, מה הלך, כן? ולכן דורש לשניים, והדורש הוא השלישי. אז אני מנסה להסביר מה המשמעויות, אבל לא לשלושה.
כלומר, הכוונה זה הסוד של הדברים?
משהו, כן. לא, 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 את הסוד. אני מנסה להסביר מה המשמעות שאנחנו יכולים להבין, אנחנו. אז כלפינו, הוא מסביר לשניים, כלפי החיים, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אבל גם כאן, מאוד בזהירות, רק לשניים. מה זה לשניים? זאת אומרת שהם, אני יכול לראות שהם מרוכזים, שהם איתי, כן? שאני רואה שהם באמת מבינים. כל זה תהליך עמוק, רציני. שלושה כבר לא. אחד פה עלול לברוח לי. אז בכל אופן, עוד ניכנס עוד למדרג, אבל קודם כל רואים שהמהר"ל מבין שיש שלוש מדרגות בלימוד הדברים הנבדלים. עצם האלוקות, לא שייך, אף אחד אי אפשר ללמד את זה, זה מעשה מרכבה. הבריאה עצמה יש מאין, אי אפשר לעסוק בה יש מאין, אבל אפשר קצת לעסוק בשאלה מתוך היש שנברא מאין, איזה משמעויות אני יכול להוציא מהעובדה שהעולם נברא יש מאין. אני לא יודע מה זה יש מאין, אבל מה זה אומר לי שהעולם נברא יש מאין? איזה מסרים אני מוציא מזה? וגם זה כבר אמונה, זה כבר לימוד אמונה, וגם זה דברים יחסית עמוקים, אז אני יכול ללמוד את זה אחד על אחד. מה הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאה? למה הוא רצה שיהיה בעולם? אני לא יודע לעסוק בשאלות האלו, אבל אני רואה שיש בריאה, ואני רואה שיש דברים חלק אסורים, חלק מותרים. מה אני אנסה לנסות להבין? מה אולי קצת אני יכול ללמוד על מגמת הקדוש ברוך הוא בעולם? כן.
אז למה
פה זה
נכתב מעשה
מרכבה? הוא לא נכתב. הוא נכתב, אבל לא דורשים.
למעשה זה יש לי משום כוח מעשה.
כן, זאת אומרת שלדעת שיש, שיש עליון, נבדל. לא דורשים. לא עוסקים במרכבה עצמה, בנבדל, לא עוסקים בו. למה עוסקים? מה? אתה
מבין את זה במעשה בראשית?
לא. כי מעשה בראשית לא מדברים עליו. על העולם העליון. לא מדברים על העולם העליון, מדברים על העולם שלנו. הם זמר כבר מדברים על העולם העליון, תוכל השמיים והרי מראות אלוקים, מדברים על העולם העליון.
אבל מה זאת אומרת,
כמה כן
אדם יכול ללמוד עם עצמו? מה המשמעות של זה?
זאת אומרת שהוא קורא את הדברים ורואה שהשם הוא נבדל, ומה הנבדלות הזאת אומר לו בחיים? מה זה אומר לו שהשם נבדל? מה קורה לו מזה? זה משהו יזה, מה שיתרחש בקרבו יתרחש בקרבו, אי אפשר להסביר את זה. הוא קורא ומשהו במסר של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא כלפה, מה זה אומר לי? מה שהצלחת לתפוס מזה?
למה זה אפשר להעביר
למה? אני אגיד את זה בהמשך. פה הוא לא הסביר את זה, הוא קצת בהמשך הסביר את זה עוד. כל אופן הוא מדבר על ההתפשטות, במעריות זה התפשטות. מעשה בראשית זה ההוצאה לפועל, והעריות זה התפשטות. והעריות זה התרחקות ממה שאין ראוי החיבור, או שלא טוב. זה חוק. סוד העריות. כשהשם ימציא את הנמצאים, אתם הם חוק, יש איזה סדר, שזה מטרה, בשביל מה? כל הבריאה. וזה בסוד, בפרשת העריות מסתתר הסוד. בשביל מה? הקדוש ברוך הוא ברא את ה... למה? למה הוא ברא פה כל כך הרבה? מה הוא רוצה? דווקא דרך העובדה שאתה אומר מה הוא לא, אתה יכול לנסות להתחיל להבין למה הוא רצה. דרך השלילה. ככה זה, כשאתה אומר, זה לא. למה לא את זה? מה לנסות להבין מה הוא רצה? בזהירות, לאט לאט. חוקים. כן, העריות זה חיבור מה שאין ראוי, והוא יציאה מן החוק. לפחר אין העריות יותר קרוב אל העולם, משהו חוק הנמצאים, זה יותר קרוב אלינו. שלא יצאו מהחוק אשר ראוי. יצאים שיהן שלוש מדרגות. אחד, המרכבה, שהוא נבדל מהנמצאים לגמרי, וזה אין ראוי שיהיה פרסום בעולם, זה דבר מאוד עליון, נשגב, מה זה הנבדלות האלוקית? אין דורשים. מעשה בראשית, יציאת אדם לפועל, זה יותר נראה, בכל זאת יעוסק במגע עם המציאות, דורשים לאחד, לשניים אסור, כי מעשה בראשית זה יציאה לפועל. הראיות, זה חוק הנמצאים, שלא יוצאו מהסדר הראוי להם. מה הרצון, מה הסדר, ומדרגה יותר נתלה בנמצאים, יותר קרוב אל המציאות, לשניים מותר ושלושה אסור. למה? הוא אומר שכל דבר שהוא נבדל מן העולם זה הסדר, ויש גם מקום לטעויות, כי זה שאלות מאוד, מאוד פנימיות. מה, לנסות להבין מה מגמת השם בעולם, מה הוא רוצה, זה שאלות מאוד עמוקות, צריך להיזהר. אם ידרוש לשלושה, הרב יסביר לאחד שראוי להסתירו, ואחד יתר עם חברו בעניינים מסתרים ויבוא לטעות. זה דברים מאוד עמוקים, מאוד פנימיים, צריך להיזהר. זאת אומרת, גם אמרנו מה מטרת לימוד אמונה, מה לא, וגם כמו רואים בזהירות גדולה מאוד מה לומדים. אז מה, אבל מה כן? מה כן צריך בעיקר ללמוד? כבוד מלאכים. מה שכן אנחנו צריכים, זה מטרת לימוד האמונה העיקרית, זה כבוד מלאכים חוקו דבר. כבוד המלך, מה זה כבוד המלך? מולך על העם, המלכות שמתגלה על העם. הנושא הוא העם, הפקודות של המלך, הרצונות של המלך, מה שפונה אלינו, זה צריך לחקור הרבה הרבה. מה הוא רוצה מאיתנו, מה הוא אומר לנו, מה המסרים שהוא מעביר לנו, זה צריך לחקור הרבה מאוד, כי זה כבודו, זה הנושא. לחקור את ההנהגה שלנו, זה כבוד למלך, יש לו עם, שוב הנושא הוא העם, הוא מנהיג אותם. כן מלחמך המלכים, כל אחד כבודו, לא ההמצאה של הבריאה ולא הסדר, אלא יש עולם, ועכשיו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהעולם. ולכן אנחנו לא דורשים ברבים מעשה בראשית, ובוודאי לא את הדברים הנבדלים, וגם לא סתרי עריות, אלא כל זה לא כבודו של מלך, יש דברים שלא מכובדים. לדוגמה, יש דברים אישיים של המלך. אדם אומר, אני מאוד מאוד, מאוד מעריץ של המלך, אני רוצה כל הזמן לדעת מה המלך הוא חושב, מה הוא רוצה, אני רוצה להיות תלמיד חסיד של המלך, אני כל הזמן קרוב אליו. המלך שלו גם חיים אישיים, אז הוא אומר, לא, אני רוצה לדבק במלך. המלך עכשיו הולך להתרחץ, אני רוצה להיות חסיד, רוצה ללמוד במלך. סליחה, הוא מתרחץ עכשיו. זה לא כבודו. יש התקרבות שהיא כבר לא נכונה. למה? כי זה מחוץ. אתה לא מבין, אתה הורס עכשיו הכל. אם אתה תראה את המלך מתרחץ, אתה מה יקרה לך? כבר לא לך מורה מלכות. אז כל הכבוד המלך יתרסק עכשיו. לכן, חשוב מאוד, דווקא בצד הכבוד, גם להגיד מה לא. כי אם אתה כאילו נכנס, זאת אומרת שזה שייך אליך. ואז הרסת את כל העירה, את כל הכבוד. לכן, דברים שדווקא לא, ואז אתה יודע מה, דווקא ככה נשמר את ההיררכיה, ואז יש כבוד למלך. לכן מאוד צריך לדעת במה לא להתעסק. זה לא כבודו, זה דברים אישיים של המלך. כבודו שהעם יתעסק עם העם, זה הכבוד של המלך. מה הפקודות שלו לעם, מה הוא רוצה לעם, תוכניות של העם. לא חיים האישיים שלו, אלא זה המלך מאוד אוהב, אנשים שמתעניינים מאוד בשאיפות הלאומיות של המלך. לא איך ימציא אותם. מי שדורש דברים אלו דומה למי שנכנס בחדר הפנימי של מלך בשר ודם, אני רוצה להיות קרוב אליו. זה לא כבודו, מה פתאום? אתה לא שותף אצלו, הוא יחידי. אז תר דבר. ויחולו, גלה, מלכות, שבת, אז הוא מדבר את הנהגתו, זה כבודו. הדרבה, תחקור כמה שיותר. נכון, זה דברים מופלאים. מצוין, תלמד, תחקור. תעיין, הרבה דברים תעיין. כל מה שקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, פונה אלינו, נשיא ונפלאות, כבוד המלכים. יש להסתיר את איך העולם נברא, את העריות, את מציאות השם מצד עצמה, אבל את המלכות יש. למה? כי זה נקרא גבורה. אז הספר שלנו גבורות השם עוסקים בגבורה של הקדוש ברוך הוא, כלומר מה הוא עושה, מה הוא פועל. פעולותיו, אומר הרמב״ם, מצוין. לעשות בפעולותיו של הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם, מורה נמוכים, זה נפלא, כמה שיותר. כשאתה מדבר עליו, רק לשלול. תעסק על פעולותיו, מה הוא אמר? תעסוק הרבה מאוד. פעולותיו, הנהגותיו, מה הוא עושה בעולם, עד רבה, תעסק הרבה. תראו בשורות הרבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.